יום רביעי, לא יאומן, שבת קודש. פשוט הזמן חולף, עובר לו בצורה מפחידה. איי, 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 ימי שנתנו בהם 70 שנה. הכל חולף, עובר לו. אנחנו את השיעור שלנו היום נקדיש, היום לערב יום ה-30, לאסון שהיה בישיבה. את השיעור אנחנו נקדיש לעילוי נשמת הקדושים, יוחאי בן טוביה, השם ייקום דמו. נתן יצחק בן שמואל דרור, השם ייקום דמו. לעילוי נשמת שגב פניאל בן הרב אלישיב, השם ייקום דמו. לעילוי נשמת אברהם דוד בן נפתלי, השם ייקום דמו. לעילוי נשמת נריה בן יצחק, השם ייקום דמו. לעילוי נשמת יונדב חיים בן צמח, השם ייקום דמו. לעילוי נשמת רועי אהרון בן יעקב, השם ייקום דמו. ולעילוי נשמת דורון בן מקנות, השם ייקום דמו. לרפואת הפצועים שנשארו בבית החולים, נשארו שניים ברוך השם, השאר כבר יצאו לביתם, נפתלי בן גילה רחל ונדב אליהו בן הדסה. נרצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בחירות כל חולי עמו ישראל במרב ימינו, אמן ואמן. הלוואי וישבו בליל הסדר בביתם הם בשמחה. אנחנו במילים והנה הצמצום הזה.
אפשר רק לשאול לפני שאתה נכנס לזה, כל הסיפור של ספירת העומר נופל?
השאלה מצוינת, אני דיברתי עם הרב אביחי כרגע, הוא אמר שלא מכוונים בספירת העומר למעט משהו מצומצם, הוא עוד לא, אנחנו נשמע, אני אעדכן בכל המכוונים בעזרת השם, מה לכוון אם בכלל. אנחנו בשנת השמיטה, אנחנו יודעים שבשנת השמיטה אנחנו מצומצמים בכוונות, כי הקדושה של השמיטה עושה את התיקונים בעצמה. אין אנחנו מסוגלים להגיע למדרגה של שנת השמיטה כדי לתקן בעולמות העליונים. ושנת השמיטה פועלת פעולתה. אז לכן אנחנו נמתים בסבלנות. כרגע זה נושא נלמד בישיבה. כשנסיים ללמוד אותו, אז בלי נדר נעביר הודעה למכוונים. מה יכוונו ומה לא. לכן לא נלמד את שאר הכוונות בנושא ספירת העומר, כי זה מעין חצי תאוותו בידו. אז עדיף שנמתין, ובעזרת השם יתברך ובישועתו. יש לנו הרבה זמן, אני בלי נדר בעזרת השם, אם כולכם תסכימו על זה, אז עוד מעט בין הזמנים, של הקיץ אני מדבר, זמן קיץ, אז יש הרבה זמן, כל אחד בענייניו, אבל אז אולי ניכנס כמו שדיברנו, אם רוצה השם, לשאר הכוונות בנושא של ראש השנה, העניין של התקיעות, יום כיפור, הדברים שנצרכים, כי בשנה הבאה כבר אנחנו כן מכוונים הכל כרגיל, אז שם יהיה מקום בשיקול דעת לעסוק בזה, כדי שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם במישור הזה. נחזור לענייננו, אנחנו בעיני הצמצום הזה. נזכיר רק בהקדמה, בשיעור הקודם אנחנו למדנו מה עניין הצמצום שעשה המעציל ברוך הוא, כלומר גילוי כוח הדין על מנת לאפשר לנאצלים, לנבראים, ליצורים ולנעשים להתקיים. למה צריך לגלות את כוח הדין? משום שהשפע שבא מהמעציל העליון, מהקדוש ברוך הוא חסד פשוט ללא הפרש והבדל. ולהיות בכל כולו חסד פשוט, הוא לא מאפשר להיות נבראים בכלל, כי הנבראים הם מוגבלים. ולכן החסד הפשוט לא היה יכול להיות מוכל בתוכם. הם היו מתבטלים אל החסד. למה? משום שכוחו של האין סוף ואותו בלתי מוגבל לא יכול להיות כמות שהוא בתוך המוגבלים. והצמצום הזה למעשה במילים שלנו בקצרה זה מתן רשות ואפשרות קיום לזולתו. כלומר לנבראים, ליצירה. של היש מן העין, שהקדוש ברוך הוא, המעציל ברוך הוא, נתן למוגבלים ושפלים כמונו יכולת קיום במציאות.
אז אפשר להגיד שזה בעצם זה, 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 זה גילוי החסד, אבל גילוי החסד הוא בא דרך מה שאתה אומר,
כוחות הדין. נכון, דרך כוחות הדין. כלומר זה חסד בפני עצמו שיש מידת הדין, כי אחרת לא היה נבראים. כלומר זה גם כן חסד, אבל הוא בא דרך גילוי כוחות הדין, שאז החסד הוא מורכב מחסד פשוט, שמגיע אל המוגבלים, כל אחד כפי בחינתו, ויכולת הקבלה של הכלים שיש בידו, או שהוא נוסד בהם. כן, אם זה אדומה, מצומח, חי ומדבר, כל אחד כפי הבחינה שהוא מצוי בה. לכן ניכנס מתוך הדברים הללו להמשך הסבר הצמצום. אומר רבנו מוארכו, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית. אנחנו למדנו שזה כבר לא כמו שזה נראה בציור שיש בעץ חיים, אלא כל החלל עצמו הוא הנקרא נקודה. אתם זוכרים את המחלוקת שראינו בעניין. כמו שהוא מזכיר מוארכו בעצמו, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו. לא היה נקודות באמצע או לא היה שום דבר אחר, אלא העיגול כולו ככללו הוא החלל. והוא זה שנברא. כלומר, החלל הזה הוא כבר בריאה, וממנו, מן החלל, למעשה הסתלק אור החסד הפשוט של המעציל העליון. זה מה שלמדנו. ונשאר שם כוח של אור חדש, שהוא נקרא כוח בעל תכלית. כלומר, הוא נברא, יש לו כבר תכלית, וזה אור הדין. כלומר, החלל עצמו מכיל את אור הדין. בסדר? זה הצמצום.
הוא עצמו
נברא.
לא רק האור, עצם ה...
כן, זה מה שאמרנו, החלל עצמו, כן, הוא הגילוי של כוחות הדין, של כוח בעל תכלית, והוא כולו מלא באור הדין, שזה האור של התכלית, שעניינו הגבלת אור החסד, לכן הוא נקרא אור הדין, שהוא כנגד אור החסד, שעל ידי כך יוגבל השפע. ולא יתפשט בחזרה לאן? אל החלל. כי אם לא יהיה כוח הדין, אז הוא בחזרה יתפשט אל החלל, וידבק שוב באינסוף ויתבטא. לכן כל החלל כולו חייב להיות אור דין. ולכן, זה מה שאומר הרב, תשימו לב, בהמשך המשפט, שהנקודה האמצעית, מה הייתה? בואו נראה. והנה הצמצום הזה אני חוזר. היה בהשוואה האחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההוא. המושג ריקנית ההוא מתייחס עם ככה למה? ריקן עם אימה. מאור החסד. כלומר, לא שיש שמה ריק. יש שמה ריקנות מאור החסד. אבל הוא מלא באור הדין. באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. ופה שני דברים חשוב. אחד, המושג עגול, כי אמרנו שהעיגול מבחינתנו בהשגתנו הוא הדבר השלם ביותר שמקבל מכל מקום באותה השוואה. לכן היות ואין סוף, אמרנו, הוא שווה בכל בחינותיו, זוכרים? בשיעור הקודם. והיות והוא שווה בכל בחינותיו, הרצון הפשוט ההוא שעלה ברצונו לברוא את העולמות, כן, כמו שראינו בתחילת המאמר, מה אם ככה, איך יהיו לעולמות הנבראים קבלת האור בשווה? על ידי זה שהם יהיו כדמיון. היות והמעציל העליון שווה בכל בחינותיו, אז גם הנבראים חייבים להיות שווים בכל הבחינות, קדומים לו, כי אחרת לא יהיה קבלה בהשוואה אחת. נכון? לכן זה חייב להיות. ולכן הוא עשה כביכול נקודה אמצעית. עכשיו, אתם זוכרים מה כתב רבי מאיר בפירוש? תתקלו למעלה. לא, הוא כותב בערכנו. כלומר, בערכנו זה אומר בהבנה שנוכל להבין מה הפירוש הצמצום הזה. אז אומר, זה כאילו הוא בחר נקודה עצמית בו, נקודה אמצעית בו, באורו יברך. ולכן, מסביר המוארכו, לא היה החלל, אומרים עכשיו על החלל שזה הצמצום, לא היה בתמונת מרובה בעל זוויות ניצבות. למה? לפי שגם אינסוף צמצם את עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדדים, כדי שהנבראים יוכלו לקבל בהשוואה אחת מהשפע שלו. אוקיי? וכל זה, תבינו, זה הדרך משל. כי לא שייך עיגול למעלה. אוקיי? בעולמות העליונים. לא מושג, לא שייך המושג הזה, אלא על דרך משל, שהעיגול הוא הצורה השווה ביותר שאנחנו מכירים, שהוא שווה בכל בחינותיו. עכשיו, החלל עצמו היה עגול. למה? משום שהמעציל העליון צמצם את עצמו לצורת עיגול. והתוצאה מזה, שהצמצום יהיה עגול. ולא בשום בחינה אחרת. אוקיי? אז ככה, הנקודה שעומד לפנינו כרגע, היא שאלה. בואו, מה השאלה שיכולה לעלות? אם הבורא יתברך שמו ויתעלה, המעציל העליון אמרנו שצמצם את עצמו בחינת עיגול, כדי שהנאצלים יקבלו את השבע בהשוואה אחת, שיתמצא מהקודש ברוך הוא את עצמו למשולש. ואז החלל יהיה משולש. מה הבעיה? שיתמצא מהקודש ברוך הוא את עצמו לצורה ברובה. והחלל יהיה מרובה. בהשוואה אחת, נכון? מבינים את השאלה? למה העניין של העיגול? כי אם זה בא כתוצאה מן המעציל, בסדר? אז כשם שהמעציל יצמצם את עצמו, כך יהיו הנאצלים. אז תהיה חפיפה. למה דווקא עיגול? בסדר? זה בדיוק התשובה שעונה מוערכו לשאלה הזו. למה דווקא עיגול? בסדר? תראו בפנים. למה דווקא עיגול? והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור אין סוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים. המילה הוכרח פה, זה בא מצד הנבראים.
עכשיו, כשאתה מדבר על מכל הצדדים, אתה מדבר בפנים ובחוץ.
זה היינו הך.
לא, דווקא.
לא, העיגול...
כשאני באמצע העיגול, אז יש הבדל אם אני נמצא באמצע העיגול, או אם אני נמצא פה.
זה היינו הך.
אני יותר קרוב לכאן, אם אני פה.
זה היינו הך. בשביל שאמרנו שהכל צריך להיות בהשוואה אחת. זה לא משנה איך אתה תהיה, אתה צריך לקבל בהשוואה אחת את השפע. אז זה לא משנה מה מיקומך. לכן שללנו את הנקודה האמצעית. והנקודה האמצעית היא נקודה ויזואלית בלבד, ואין בה שום ממשות של בריאה. אלא כל החלל כולו הוא הנקודה.
כן, אבל יש בכל זאת...
לא, 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 אין הבדל. אתה תכף תראה, בוא, אתה מקדים את המאוחר. בסדר? רב דובין.
טוב.
אתה מקדים את המאוחר. לכן, מסביר הרב שאין לך צמצום שמראה לך שוויון גמור כתמונת עיגול, נכון? זה מה שהוא אמר. הוא ממשיך ואומר, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים. איך אפשר מציאות שתהיה צמצום שהוא שונה במיקומו מצד אחד לצד שני? לדוגמה, אם אנחנו ניקח טרפז, אז אנחנו יודעים שהצלעות שונות. כלומר, יש צורות שהן אינן זהות בזוויות שלהן. לא לאורך ולא בגובה. זאת אומרת, שלמה אנחנו חייבים את העיגול, ממשיך ומסביר הרב, מוערכו ונודע בחוכמת השיעור, כלומר, חוכמת ההנדסה, שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, ועל מנת להמשיל לנו את תכלית הצמצום, אנחנו מציירים אותו בצורת עיגול, מה שאין כן בתמונת מרובה, בעל זוויות ניצבות בולטות, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות, כלומר הציורים ההנדסיים שיש.
למה עיגול ולא כדור? ואם כדור, אז למה כדור ולא משהו רב ומדי?
יפה, אנחנו דיברנו על הכדורים, זה עולם העיגולים, שאמרנו שזה כדור בתוך כדור.
כן.
אבל כשאנחנו מדברים על חלל, כדור הוא מכיל בתוכו. אנחנו מדברים להבדיל שיש כדור, שזה המבנה של עולם העיגולים, שזה כדור בתוך כדור שהחלל ביניהם, וזה אנחנו נראה בהמשך, שזה עולם העיגולים. לכן הוא לא יכול להשתמש במושג כדור, כן? אלא עיגול. אוקיי? ולכן אומר רבנו מערכו, שלמעשה על כן מוכרחו להיות צמצום האין סוף בבחינת עיגול. והסיבה, ותראו איזה יופי זה, בעבור שהוא שווה בכל מילותיו כנל. כלומר, לסיבה הראשונה, זה הסיבה הראשונה, כן? נראה שעוד מרחיב. לסיבה הראשונה, החלל בצורת עיגול כלומר, שהנאצל הוא החלל. הוא הנאצל הראשון. וממנו, ואילך, הכל נגרר אחר המעציל. זאת אומרת שכל מה שיהיה אחר כך, יהיה חייב להיות באיזה אופן של עיגול. בסדר? זה עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול, כי כולם בהשוואה אחת. בסדר? כלומר, היות והמעציל העליון צמצם את עצמו בצורה שווה, כי הוא שווה בתכלית השוויון. נכון? והצורה המראה הזאת זה עיגול, לכן הפועל היוצא זה עיגול כתכונת המעציל. והיות והחלל הוא נברא, אז מן ההכרח הוא צריך להיות עיגול, כמו מי שברא אותו. נכון? היוצא מן הטהור טהור. וכדברי הרב, יש פה דבר מאוד יפה במבוא שערים. זה במבוא שערים, בדף א' עמוד א', החלל שם אומר רבנו מוערכו, הוא נברא גמור. שלא יהיה מישהו שיחשוב שזה לא נברא. החלל עצמו הוא נברא גמור, כך כותב רבנו מוערכו במבוא שערים. דהיינו, שזו הסיבה הראשונה לצמצום בצורת עיגול. כי הוא הנברא הראשון. והיות והמעציל העליון צמצם את אור החסד, כן? באופן כזה שיהיה קיום לזולתו, והיות והזולתו, כלומר הנבראים, יהיו צריכים לקבל הכל בהשוואה אחת, כתכונת המעציל, לכן הנברא הראשון יהיה עיגול, כצורת הצמצום. כלומר, פה יש דבר מאוד מעניין, יפה, אני רוצה לראות אם שמתם לב לדקות, אני חזרתי פעמיים. המעציל צמצם את עצמו לנקודה בעבור מי? הנאצלים. תזכרו אותו. כלומר, פה בסיבה... תכף אתה תראה שיש שם מאמין אחר. כלומר, אני פה חזרתי על שתי מילים שאני אמרתי, אני מדגיש, שכתוב פה פעמיים בקטע שקראנו את המילה הוכרח. נכון? תסתכלו בפנים. אמרנו שיו, הנה הצמצום הזה היה בהשוואה, כן, וכו' וכו' וכו', באופן כזה שמה? שהחלל יהיה כמו שאנחנו דיברנו, נכון? עגול. אבל תסתכלו מה כתוב. לכן, איפה זה מופיע אצלנו בשורות? לכן אומר רבנו מוערכו, לכן הוכרח גם כן שיתמצם עצמו בהשוואה. כלומר, רגע, לפי זה משמע שכיווה יכול, מי גרם למעציל לצמצם את עצמו בצורת עיגול? הנבראים. אוקיי? היות והנבראים אמורים להיות בצורת עיגול, נכון? זה כאשר עליו במחשבתו.
לאחר שהמעציל
ברד... יפה, אבל אני אומר שאפשר להסתכל על זה משני צדדים. כמו המילה מים. תקרא אותה מימין לשמאל, מבוא לימין. כלומר, המעציל העליון צמצם את עצמו לנקודה בצורת עיגול. לכן הנבראים יהיו עגולים. אני יכול להגיד, היות והנבראים אמורים להיות עגולים, אז היות והשפע צריך להיות בהשוואה אחת, אז צמצם בצורת עיגול. אוקיי? כי פה מוערכו רוצה לנו את הלקושייה שאמרנו, למה לא בצורת משולש, למה לא בצורת מרובה?
מה נותן? מרובה זה לא עיגול.
ואז? אז יהיה.
אם בנתנו מרובה היה עיגול, ובנתנו מרובה היה גם כן התפלג באופן שלם, אז הוא היה בורא את עצמו כך, היה בורא את עצמו כך, אז גם מרובה בהבנתנו היה התפלג לכל הצדדים באופן שווה.
נכון. הייתה חפיפה של מרובה על מרובה, הייתה חפיפה. נכון. אבל, אני זורק לכם פה עכשיו מה שנקרא אבן רחוקה, מה אנחנו נאמר על מציאות של עיגול ובתוכו מרובה? אוקיי? תכף נגיע. לכן, גם בזוהר, פרשת בו, נאמר מפורש, איתה מנה בעיגול עד יהויוד. כלומר, הרב מוערכו למעשה מביא פה ראייה שהמקור גורם לשורש להיות כיוצא בו, וזה הגיוני. כן? המקור גורם למה שיוצא ממנו. כלומר, בזוהר שמדבר, בוא נגיד לכם בקצרה מה אומר הזוהר, הזוהר שם מדבר על מעיין, שמקורו יש נביאה. כן? הוא מדבר. שמה, שמה אומר הזוהר הקדוש שזה רמז לכתר. זה הנביאה. והזרימה. המעיין ממנו הרי ממשיך, זה החוכמה, כן? מעיין החוכמה, הוא ממשיך. והוא זורם על הים, הים זה הבינה. כך כותב הזאת. למעשה ממנה יוצאים אחר כך, מהים הזה, כן? שבעה נחלים. חגת נעים. כלומר, למעשה כל הספירות. בסדר? ככה מדובר בסוף פרשת בו. כלומר, למעשה, הראיה, שכשאנחנו מסתכלים על הים, מה אנחנו רואים? שהוא שטוח. נכון? תוריד רגע את הגלים. הים הוא שטוח. נכון? אנחנו לא רואים שום דבר אחר. ולמה הוא שטוח? מה גורם לו להיות שטוח? למה הוא לא הרים וגבעות? כי אנחנו יודעים שבמצולות יש יבשה שלמה, הרים וגבעות. למה על פניו הוא שטוח? כי מה מגביל אותו? החול שמסביבו, האדמה שהוא מוגבל לה. כלומר, הוא מקבל את הצורה בגלל המקביל שלו. מי שמונע אותו, מי שעוצר אותו, הוא נותן לו לצור את הצורה שלו. בסדר? עכשיו, אם זה כך, אנחנו בפסוק כתוב, למקווה המים קרה ימין. כלומר, מהזוהר הכוונה שהכלי גורם למה שיהיה בתוכו להיראות כמו שיראה. בסדר? נכון? זה מה שמשמע מהזוהר. היות והיה מוגבל על ידי יבשה, יבשה גורמת לו לראות שטוח, כי זה הכלי, כביכול הוא קלו בתוכה. בסדר? קחו כוס, תמלאו את המים, המים פתוחים, למה נראים שטוח? מה נותן למים את ה... או הנוזל את הצורה? צורת הכלי. אם יהיה כלי בצורת אליפסה, למים יהיו בצורת אליפסה. כלומר הכלי גורם. לכן היות המעציל הוא צמצם את עצמו לצורת עיגול, כל מה שבוא אחר כך יהיו באותה צורה. זה מה שאמרנו בזוהר הקדוש. איך הזוהר הקדוש תקראו בפנים ומופיע בדברי הרב? איתה מנה, יש כלי בעיגולה. איך הוא נקרא? דאי הוא איזה אות? יוד. יוד מהי? נקודה. כלומר, זו הנקודה של הצמצום. בסדר? עכשיו, בנוסף אנחנו מוצאים בזוהר פרשת פקודי. שם הוא אומר... דבר שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל הוא יפה ועמוק ומעניין. אומר הזוהר הקדוש, יש דבר שנקרא היכלות. מה זה היכלות? כשמו כן הוא. מקום שמכיל. היכל. בסדר? אומר הזוהר הקדוש שגם היכלות ומה שבהם הם עיגולים. למה רומז פה המוח הוא? מה זה אם ככה היכלות? זה משהו שמכיל. מה הוא מכיל עכשיו שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מה? מה הם הכלים של ההכלה? זה הספירות. כלומר, גם הספירות עצמם צריכות להיות עיגולים. נכון? בכל עולם ועולם, לא משנה איפה. הם יהיו חייבות להיות עיגולים. כי הם הכלי שיקבל את השפע של האור אור אינסוף, שמוגבל על ידי אור הדין, שהוא צריך לבוא אל הכלים. והיות והמעציל אמרנו צמצם את עצמו בצורת עיגול, אז גם הכלים כדי שיוכלו להתקיים יצטרכו להיות כצורת המעציל, אז כל הספירות יהיו עגולות. אתה יודע? כי הם צורת הכלי, הם נגררים אחר המעציל. אם ככה, הסיבה הראשונה שאנחנו לומדים מדברי מוערכו שהנאצל נגרר אחר המעציל. יופי, המעציל צמצם עיגול, הנבראים יהיו צורת עיגול. עכשיו שים לב, רב דוביץ, זה מה שמקודם אמרתי, חכה רגע, אל תקדים את המאוחר. אומר הרב, רגע, יש עוד סיבה. ישנה עוד סיבה לכך, מדוע חלה למעשה הוא בצורת עיגול. אומר רבנו מוערכו, והוא בעבור הנאצלים, אשר עתיד להאצילם אחר כך, בתוך המקום החלל ההוא, כלומר בתוך אור הדין, בתוך החלל ההוא, בתוך הצמצום הרק והפנוי ממה? מאור החסד, שהוא למעשה אור אינסוף האמיתי, אבל למרות זה שיש שם אור הדין, יש שם דבר שאנחנו מגדירים בזוהר ובכלל בקבלה, יש בו רשימו, רושם של אור אינסוף, שהוא למעשה בכוח בעל התכלית. כלומר, אור הדין שנברא הוא עצמו הוא עצמו. יש בו מאור אינסוף. כי מהו? הוא אור הדין שיצא ממי? מהמעציל. כלומר, חייב להיות בו רשימו, הוא רושם, סימן, סריטה, מה שאנחנו אומרים, סריטה בדיסק.
אז הרשימו הזה זה בעצם חסד.
כן, החסד שבתוך הדין. יפה, זה מה שאתה מקודם אמרת, ואני אמרתי, קיבלתי את זה בשמחה גדולה. עצם הדין זה חסד, כי עד יש נבראים. כלומר, זה למעשה האור אין סוף שנמצא בתוך הדין. בסדר? אבל בשונה מהמצב הקודם שהיה אור החסד הפשוט, שאז אור הדין נכנע ובטל אליו, פה אין כניעה וביטול, כי אין ביטול לאור אין סוף. אבל אין רשות לאור אין סוף החסד הפשוט הזה לפעול במקום הזה. לכן הוא רק במצב של רשים, כמו שהיא ראש. בסדר? עכשיו בוא נראה את הסיבה השנייה. אומר הרב, יש עוד סיבה. והעניין הוא, כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים, הנה אזי כולם קרובים ודבוקים באין סוף. איך? איך כולם דבוקים? בהיותם, כן, שהוא סובב אותם. והיות והוא סובב, אז הוא נוגע בכל נקודה על פני העיגול. כי זה מול זה. ולכן, בהשוואה אחת גמורה. והאור והשפע צריך להם, כדי שאמרנו שיהיה חיות, שהם יוכלו לחיות, שיהיה קיום לזולתו, יקבלו מהאין סוף מכל הצדדים בשיקול אחד. לא יהיה מצב של פינה שמקבלת יותר כי היא נוגעת באין סוף, כן, בעיגול, או פינה אחרת שקבל פחות כי לא נוגעת בעיגול. כי השפע בא מן העיגול, נכון? לא, לא, דברים בפנים, תקשיב טוב, בוא בוא, תכף, תכף, אני אסביר. אנחנו דברים על העיגול, נכון? אתה יודע? העיגול הזה, זה הנבראים, נכון? עכשיו, כל מה שיהיה מתוכו זה עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, בתוך עיגול. באמת? עכשיו, אם, איפה השפע? כלומר, איפה אין סוף? מחוץ, מחוץ לחלל, נכון? עכשיו, הוא משפיע אל העיגול כולו, בהשוואה אחת. אמת? עכשיו, אם הוא משפיע בעיגול בהשוואה אחת, אז כל העיגול כולו יקבל כל הזמן אותו דבר. נכון? כי אין מקום בעיגול שאומרים זה יותר וזה פחות. הכל מקבל בהשוואה אחת. מה לעשות? זהו, עיגול זה מעגל שלם שהכל שווה על פני המעגל. ולכן, אומר רבנו מרחו שההדגשה, הדגשה, פה בדברים הללו, שיקבלו מאין סוף מכל צדדיהם. ואין צד אחד מקבל יותר מן הצד השני, ותכף נבין מה זה חשוב. כי למעשה, היות והחלל כולל בתוכו מה? 10 ספירות. נכון, הוא חייב לכלול בתוכו את 10 הספירות. כבר אמרנו, שכל דבר שבקדושה, אינו פחות מ10. חייב שיהיה 10. אז אם זה כך, היות והוא כולל כל 10 ספירות בתוך החלל. ובתוכו יש עיגול בתוך עיגול, כי כל ספירה היא עיגול, אמרנו, בפני עצמו. נכון? אתם איתי עוקבים?
ודאי, ודאי.
יפה. טוב. עכשיו, אם זה עיגול ובתוכו עוד עיגול ביניהם חלל, כן? זאת אומרת, זה הספירות. נכון? אז יש לנו למעשה העיגול המרוחק ביותר מן העיגול הראשון, מן הצמצום, מי הוא? זה המלכות. היא הקטנה ביותר והרחוקה ביותר. בסדר? עכשיו תראו לנו איזה שאלה עולה מזה. כלומר, נמצא שהשטח, כביכול, שטח, של מידת המלכות, היא הקטנה ביותר בהיקף מכל שאר העיגולים. וככל שאנחנו נחזור בחדרה אל העיגול הראשון, הוא ההיקף הגדול ביותר שיש, נכון? אם לא היה עיגול, מה היה קורה? שמידת המלכות לא הייתה מקבלת כמעט כלום. שום דבר. כי הכל היה מתכנס בספירות שקדמו לה, נכון? כי היא הכי רחוקה מאור אינסוף. אבל אם היא צורת עיגול, והחלל מקיף כל אחד ואחד בפני עצמו, אז כל מה שעובר, עובר אל כולם בהשוואה אחת, למרות שהיא מלכות. כלומר, האור אינסוף משפיע אל מידת המלכות כפי שהוא משפיע אל הכתר. מה העניין עכשיו?
אבל שזה משל, שזה שזה עיגול, זה לא רק צורת עיגול, אלא הגדרה, הגדרה מופשטת של בהשוואה אחת.
כן, נכון.
אבל אם מדובר פה על הגדרה של בהשוואה אחת, שבעולם הדו-ממדים מתבטאת בעיגול, אז היה יש דבר שבאמת בגיאומטריה לא, לא, לא כל כך קיים. כי הרי בגיאומטריה ודאי שהכתר יקבל יותר מהמלכות.
כן.
אבל בגלל שאנחנו מדברים בה להגדרה שהמשל שלה זה עיגול, בגלל שבעצם התוכן שלה זה בהשוואה אחת, אז המלכות בעצם לכאורה ברמה מסוימת מקבלת כמו הכתר.
בוא אני רק אוסיף עוד איזה דוק ותמצא קל. הבנתי לך מה שאתה אומר, אבל בוא נגיד לך דוק ותמצא קל. אז לא, זה לא בדיוק מה שאמרת, לכן אמרתי דוק ותמצא קל. תכף אני אוסיף עוד משפט. המלכות והכתר מקבלים אותו דבר. מבחינת האינסוף. ברצון של הטוב הייתי, אלא מה מונע, או בוא נגיד, מה מבדיל בין השפע שבכלי המלכות לשפע בכלי הכתר, זה הבחינה של המלכות והבחינה של הכתר. כלומר, האינסוף...
אבל מה הופך זה לבחינה של כתר?
הורדים, הורדים. כי ככל שהיא מתרחקת יותר, הורדים חזק יותר. לא, אור הדין.
כשאתה מסתכל...
אני מסתכל לתוך, נכון? לתוך הראשי, אז יש.
לכן,
האינסוף נותן הכל. אור הדין הוא מצמצם לפי בחינת הכלי. לכן, אור האינסוף ייתן בהשוואה אחת. בחינת המקבלים יהיו שונים. כי אחרת היינו מסתבכים לגמרי, היינו יכולים להגיד זה כתר וזה מלכות, כי כולם מקבלים בהשוואה אחת. אין ספירות, אין כלום.
אפשר.
בסדר? אז זה המשפט שעושה דוק ותמצא קל. כלומר, למה זה מה אתה אומר? זה נכון. אבל מה אנחנו לומדים מפה עוד לפני רגע, הרב מוטי? מה אנחנו עוד לומדים? שהאור מתפשט איך? באיזה צורה הוא מתפשט? אור שפע אין סוף. איך הוא מתפשט אל הנבראים? אל הנאצלים, איך? נו, חבר'ה, אני אגיד לדעת אם תצחקו. נו. בעיגולים. חייב להיות. כי אם הצמצום היה בצורת עיגול, והנבראים בצורת עיגול, אז האור שמושפע עליהם צריך לבוא בצורת עיגול.
הם מחליפים את המילה בהשוואה.
פשוט, כן, כן. כלומר, גם האור מתפשט בצורה שהוא מתעגל. זה חשוב, נזכור. כלומר, האור יוצא ומתעגל. בסדר? זו נקודה חשובה מאוד. בסדר, רב דוד, לזכור אותה. כי זה תכף יסביר את הקו, סג הקו. עד כאן ברור?
זה לשאול שאלה אחת. באופן פשוט, יכול להיות שזה עוד פעם, זה חזרה אחורה לבעל התניה שאמרת ש...
שהוא מחלק.
שזה דרך אחרת. אנחנו מדברים על העיגול...
דרך אגב, אני בדקתי, שאלת אותי, סליחה שאני קוטע אותך רמותי. זה לא מופיע בתניה. יש ספר שנקרא ספר הייחוד האמונה. שלאחד היה האדם הקרוב ביותר לבעל התניה, והוא כתב ספר ייחוד האמונה, ושם בפרק חפה או חבדל, משהו כזה, הוא כותב על זה, את ההפרש ביניהם. למה אנחנו ייחסנו את זה לבעל התניה? כי בעל התניה, כידוע, לא נהג לתת הסכמות לספרים, והספר אולי היחידי או בין הבודדים שהוא נתן הסכמה. והוא נחשב כאחד מתלמידיו המובהקים. אז הוא שם כותב בשם הרב, הוא כותב שם כל דבר משהו בשם רבו. בעל התניה, שם הוא מחלק בין האור אינסוף לבין האור של המעציק. כלומר, זה גם כמבחינתו איזה מין. אבל, אופ, כן. לא ניכנס.
כשאנחנו מדברים, אנחנו כרגע מדברים ביחס בין הראשימו לבין בעצם העיגול. ובאמת להגדיר כדרך זה את הספר. עכשיו, יש איזו שאלה שאני תמיד תהיתי בה. כשאני מדבר על כניסה מהעיגול פנימה, ויכול להיות שזה עוד פעם קשור לזה, אני חוזר ואומר, יש לנו עיגול פשוט. באינסוף יש רמות. יש ריבוע. ריבוע הבנו. אבל יש דבר שהוא לא ריבוע, הוא מצולע בעל אינסוף צלעות, והוא לא עיגול. הוא מצולע בעל אינסוף צלעות. אבל פה לא מדובר בחיים.
אני אוהב אותך אהבה גדולה.
כן.
כי אתה שואל שאלה שעוד מעט מוערכו הולך לשאול אותה.
כן.
בסדר? שכוח. כיוון לידי הגדולים, כן. תכף נבין למה זוויות הן בעייתיות. לא תתכן מציאות כזו. עוד כמה משפטים.
כן.
שכוח גדול. לכן, גם האור חייב להתפשט בעיגולים, בהשוואה אחת גמורה. וזה חשוב לדעת. אם זה כך, בוא נעבור עכשיו לדברי הרב מוערכו לשלב הבא. מה שאין כן, אומר הרב, אם היו נאצלים בחינת מרובע או משולש וכיוצא בו, כמו שאתה אומר, מצולה עם אין ספור אין סוף צלעות וכיוצא בשאר תמונות, מה היה קורה לנו עכשיו? כי אז היה בהם זוויות בולטות קרובות אל המעציל, כלומר לאין סוף יותר משאר צדדיהם. מה הכוונה? אני, מי שהיה פה דף, תעביר לי בבקשה את הדף שם.
כן, עוד פעם, נכון, אם ההגדרה היא השוואה גמורה.
חייב להיות.
אם ההגדרה היא השוואה גמורה, אז המשחקים של מצולה בלנסוס לא...
הוא בעלתי, נכון, הוא לא רלוונטי. למה? כי אמרנו שהמעציל הוא בהשוואה גמורה. עכשיו, נכון, תעצר לעצמך עיגול, תעצר לעצמך עיגול, ובתוכו תעשה מרובע, או מה שאתה רוצה. כל צורה אחרת. נכון? עכשיו, הצלעות הללו, כן? נוגעות...
הגדרה אחרת.
לא, אבל זה מה שמתכוון. כי אז היה בהן זוויות בולטות, שזוויות הללו, כלומר, הזוויות שנוגעות אל העיגול, הן קרובות יותר. מה קורה כאן? מקבל פחות, כי אין לו קרבה ישירה אל המעציל. לכן לא ייתכן מציאות אחרת לצייר את ההשפעה ואת הצמצום אלא בעיגול. כל צורה, משולש, מרובע, מעוין, כל מה שיגע בהיקף הפנימי של העיגול, של הצמצום, אז אותם הנקודות שנוגעות יקבלו יותר, כי הן נוגעות, ואחרות יהיו רק מושפעות מאותה נגיעה. אז הם יקבלו פחות, והמעציל העליון כולו בהשפעה אחת. אין בו שינוי של שפע בנקודה א' ונקודה ב', כי הכל השפעה אחת. לכן לא יכול להיות לצייר מציאות של משהו אחר למעט צמצום בעיגול, אוקיי?
כשאני יודע את זה, אנחנו בשכלי. אני רואה, כל מה אני אומר פה, אני לא יודע מה הוא כותב פה יותר, אני עשיתי לבדוק במהירות, עיגול או השוואה אחת.
כן.
אני לא יודע מה הוא כותב יותר, אבל זה בעצם היינוח בעצם. כשאני מנסה לדעת בשכלי את הבורא, מה אני צריך לדעת, עיגול או השוואה אחת?
השוואה אחת. כי העיגול, אמרנו...
זה לא משל?
זה משל, או, העיגול זה משל.
העיגול הוא משל, והתוכן הוא השוואה אחת.
התוכן זה השוואה אחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד, מיוחד, אין בו שום צורה לדמות הגוף, ואין לו גוף, ולא נערוך אליו
בשעתו. אני מדבר פה על העיגול.
אני מדבר פה גם על העיגול. העיגול הוא דרך משל. אמרנו, בערכנו. כדי שנבין איזה משהו. לכן המושג עיגול פה הוא כל הזמן דרך משל. בסדר? לכן...
כמו שצעקו על
הפולמוס סביב הרמח"ל,
כן,
לא, אבל שם הרמח"ל מתעסק בנמשלים, ולכן היו הצעקות, לא במשלים. הוא פירש את המשל, אז זה היה המחלוקת.
לא, לא ברור שהוא אמר את זה.
כן, לא משנה, אתה מדבר על המחלוקת שאתה... כן, אבל אתה יודע, אז אני עונה. המחלוקת על הרמח"ל היא בקטע של הנמשלים.
כן.
בואו נמשיך אם ככה, אפשר? זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים מדוע... מה שאין כן אם היו הנאצלים בחינת מרובע ומשולש וכיוצא בשאר תמונות, כי אז היה בהם זוויות בולטות, קרובות אל האין סוף יותר משאר צדדיהם, ולא הם מקבלים אור סוף בהשוואה אחת. כלומר, אם עכשיו אנחנו נשאל מדוע הקדוש ברוך הוא לא צמצם את עצמו בכל צורה אחרת, אנחנו מבינים, משום שמסיבת הנאצלים, הנבראים, הנוצרים והנעשים, כן? אם היו בכל צורה אחרת, זה מובא בגמרא בירומין, יש גמרא בירומין שאומר, זאת אומרת, ריבוע דנפיק מגו עיגולה. כן, בדיוק זה. כשאתה בא לעשות עירוב, ויש לך מתי שאתה מעגל את העיר. כן? כלומר, ריבוע שיוצא מתוך העיגול. אבל מה יקרה? הספירה שתקבל שפע, הצלעות של הספירה הזו, ביותר רחוקה מהעיגול תקבל פחות מאורן סוף, והזוויות הקרובות אל העיגול יקבלו יותר מאורן סוף. ואז יוצא למעשה, יוד והמעציל העליון שווה בהשוואה גמורה כמו שאמרנו, גם הנאצלים צריכים להיות ככה, שיוכלו לקבל את האור השווה הזה. ואם זה כך, אם הם היו בצורה אחרת ולא עיגול, אז הם לא מקבלים בצורה שווה. פה אני רוצה להעיר הערה קטנה, יש חלק מהמקובלים, לא ניכנס עכשיו לשיטות שלהם, מעטים, שדימו את החלל בצורה של ביצה, אליפסי, בתוך מים. רצו כאילו להמשיל את הצורה של הצמצום. כלומר, יש מים ובאמצע ביצה. טוב, זה... אבל עדיין זה אותו דבר.
אליפסה יש שני מוקדים.
נכון. ובאמת, נכון, ולכן אני אומר את זה בתור, נכון, אני אומר את זה בתור הערת אגב, כי לא נמשכו אחרים, זה כמה בודדים מהמקובלים הקדמונים.
למה הם לא
עשו
את זה?
כי המקובלים הקדמונים, ראינו גם בהתחלה של מוארכו, ניסו להסביר בשפה הידועה והנהוגה בימיהם, כן, את המשלים. ואנחנו ראינו שהסבו עליהם שערה גדולה, הרבה שאלות. כלומר, זה גם כן חלק מהדברים שאותם מקובלים הראשונים.
זאת אומרת, אתה מדי פשוט לא לומר אליפסה.
כן, אבל אתה רואה שבכל זאת אמור זה, למה העיגול?
נגיד ביצה בתוך אוקיינוס, אני מבין, כי זה ביצה, דבר מצוי.
כן.
אוקיינוס דבר מצוי.
לא, אז הם דיברו כאילו ביצה בתוך מים.
אבל משהו להגיד על ביצה, בגלל שבנים לביטוי לסגלגלות
שלי. יפה, אז אני אגיד לך מה הכוונתה.
אבל בעצם התכוונו לעיגול, קוראו לזה ביצה.
אז זהו, לא, העניין, פחות או יותר, אבל מה שהם רצו...
דווקא כך.
לא, אין לנו מושג, הם לא מסבירים. נקודתי כביצה בתוך מים, כן? כלומר,
קשה להבין. עצם הסגלגלות.
כן, אבל אני חושב שמה שהם רצו לומר, שהביצה היא באה להגדיר, כך אני הבנתי לפחות אותה, שמה שכותבים המקובלים הראשונים, זה הרמ"ג ולפניו, הרמב"ן, כן, אבל עוד לפניו, נדבר ספר הבאיר או אפילו, אלה... למעשה הם רצו להסביר לנו את מושג הנקודה האמצעית. ולאו דווקא למבנה של איך היה הצמצום. אלא הנקודה האמצעית. אז כתבו ביצה. טוב, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו לא מתייחסים לעניין הזה בצורה מעמיקה, כי זה חלף, עבר לא, וזה מעט מאוד מהמקובלים הקדמונים. כלומר, לסיבה השנייה, בואו נראה, ניתן לומר שהמעציל יצמצם את עצמו עקרונית, גם באופן ריבוע. אין בעיה למעציל.
עם ההגדרה הייתה...
כן?
עם ההגדרה
הייתה... עכשיו לא, ממילא, ממילא, אם היה עושה את זה בתור ריבוע, כן? הנאצלים היו מקבלים באופן שווה. כי היה ריבוע על ריבוע. זה מתלבש בתור זה. אז עקרונית אין בעיה. שהמעציל הגדול נצמצם את זה בצורת ריבוע, נכון? כלומר, בוא ניקח דבר כזה. אם אנחנו נעשה ריבוע, שזה החלל...
ריבוע.
ופה עוד ריבוע.
ריבוע שקלו בתוך ריבוע.
כן, אז... שום בעיה. כולם מקבלים באותה השוואה. עכשיו, מתוך הדברים שלהם, עולה קושיה. אנחנו מקריאים את הכלל בגמרא, הופיע מסכת סוכה גם בירורים. יש לנו כלל. שאנחנו לוקחים אלכסון של ריבוע. האלכסון יותר גדול מכל צלע בריבוע. נכון? הגמרא אומרת את זה בלשון של אמתה בריבוע. נכון? אמה בריבוע זה אמתה ותרי חומשי. כלומר, אמה ועוד שני חמישיות. כן, בסדר, אבל זה מה שהגמרא אומרת. אז אם תיקח, לפי זה, מה יצא? דבר מוזר. יצא שאם היה ריבוע, כן? אז מה היה קורה? שהזוויות היו מקבלים מאורן סוף בשווה. הצלעות היו מקבלים בשווה. האמצע? יותר מכולם. כי האלכסון היה מעביר שפע מצד לצד. נכון? אז האלכסונים הללו היו מקבלים שפע, לא בהשוואה אחת. אז לכן לא יכול להיות ריבוע. על פניו זה אפשר, כי למעציל אין מניע. אבל היות וזה נגרר אחר מה הנאצלים, שהם צריכים לקבל חיות. לכן נחזור הפעם לעיגול, ולא שום צורה אחרת. כלומר, למעשה נראה לבאר את דברי הרב, שמצד המעציל היו יכולים כולם להיות בכל צורה שלא תהיה. כי הוא ייתן את השפע, כן? לפי מה שהם צריכים. אבל על מנת שיקבלו את השפע הזה, אז הם נגררו אחריו. אתה יודע? ולא היה אפשר לברור אותם, כלומר, היה אפשר לברור אותם, אבל לא לטובתם. ויות כל מטרת הצמצום לברור, להיטיב לנבראים, אז עשו אותם באופן כזה, שיוכלו לקבל את השפע, שיהיו, מה שנקרא, מוכנים, בלא שום קושי והגבלה, מעבר למה שהם נבראים.
בהמשך הבריאות, ההתפתחות, שהכל לא שווה. כלומר, יש הבדל בין קטע לבין מלכות. רואים שיש השתלשלות...
הבדל במה? הבדל במה? סליחה שאני חותך אותך כאן. איפה ההבדל? באור הנכנס, לא בכלי. הכלים אותו דבר. הכלים עגולים, הספירות עגולות, כולם אותו דבר.
כן, בסדר, אבל
אין שינוי בכלים.
אבל עדיין יש הבדל בשוויון. אז מדוע...
לא, אין הבדל בשוויון, זה מה שאמרנו מקודם, רב דובי. האור שמגיע אליהם הוא מגיע כמו הכתר, כך המלכות. אלא שהמלכות אינה יכולה לקבל את כל האור כמו הכתר. לכן היא דוחה אותו החוצה. יש הבדל שהמקבל הוא הדוחה ולא המעצים.
הוא מביא כאן, ראיתי את זה אתמול, יש הבדל. אם אתה לוקח אותו אור, אתה מעביר את האור דרך חלון בצבע ארגמה.
נכון.
צבע ירוק או צבע אדום. אז השוני הוא אז.
כן, אבל השוני במה הוא? במה שיוצא. מה שמביא הקרב שלמה, ביערות למטה, כן, שאתה תלוי בצבע של הזכוכית, כן, מה זה למעשה? האור שמגיע הוא אותו אור.
כן, אז אתה אומר שזה...
כלומר, הכלי עצמו הוא המקבל לפי מה שהוא. יקבל צבע לבן, יהיה לבן, יקבל צבע שחור, יהיה שחור, יקבל ירוק, יהיה ירוק. אבל זה מצד המניעה שלו, מצד המקבל, לא מצד הנותן. כי מקור האור הוא אותו מקור. בסדר?
אבל כמה שהאור הולך ומתרחק
מהנעצר, מהמעציר... זה אותו אור, כי הקדוש ברוך הוא מצוי בכל מקום בהשוואה אחת. אין לו צמצום לפי מיקום. הצמצום הוא מצד המקבלים, ולא מצד המקור.
האור עובר מסתירה לסתירה כרגע?
לא.
לפי המשל הזה,
לא, 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 אנחנו נגיע, שנגיע לעניין של הקו.
אנחנו כרגע מדברים על אור שמופיע בספירות.
כן, אבל אנחנו לא מדברים עדיין איך הוא הגיע אליו ספירות. כרגע אנחנו מדברים על העיגולים, שזה עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, כל אחד לפני עצמו.
כן, אז הגדרה של השוואה אחת היא קיימת.
תמיד.
אתה אמרת, את ההבדל הזה בין, מסתכל מ...
כן, יש לך כלי זכוכית, שקוף, פחות שקוף, לאט לאט עד שיש כלי שהוא אטום. אבל בתוכו יש משהו. אתה לא רואה אותו, אבל יש בפנים את מה שנכנס אליו. בסדר? עכשיו בואו נמשיך. לא, פה אני רוצה להעיר הערה. יש ספר שנקרא איפה, איפה שלמה. שפה הוא מכניס לנו איזה מין דבר חשוב, כהערת אגב הוא כותב את זה שם, אבל מאוד יפה. הוא אומר, רבותיי, לא ייתכן שהמעציל והנבראים שיהיו כדמותו, אנחנו נעשה חשבון של ריחוק או קירור, אומר בעל איפה שלמה, איפה שלמה, שלא ייתכן שאנחנו נחשב במעציל או בנאצלים, כן, מושג של ריחוק או קירוב. כי זה מושגים של מרחק ומקום. זה לא שייך במעציל. ואם אתה אומר שהכל מה שיש במעציל תראו בנבראים, אז גם אצלם לא ייתכן מציאות כזה של זמן ומקום כשאנחנו מדברים על החלל. אז אם ככה הוא אומר, מה שמדובר, מה שאומר רבנו מוערכו פה, שיקבלו בהשוואה גמורה, ואחר כך נראה שכל ספירה מקבלת משלה, זה לא מצד המרחק הטכני במרכאות, או הפיזי במרכאות, כן? אלא במרחק האיכותי. זאת אומרת, האיכות של האור משתנה, מבחינה לבחינה. זה כהערה. הוא מביא את זה שם, ולמעשה, זה שאמרנו שהזוויות, במקרה של הציור הזה, של ריבוע בתוך עיגול, כן? הזוויות יקבלו יותר אור איכותי ממה שיהיה בתוך הריבוע.
זה מה שאמרת לי עכשיו, שלא יכול להיות.
לא. ככה הוא מסביר, שריחוק וקירוב זה הכוונה איכות. עכשיו, מה שאני אמרתי לך...
אמרתי שזה אותו...
נכון, נכון, אבל זה רק הוא כותב את זה כיחיד, שהוא כותב שאנחנו קוראים לזה מצד האיכות שבדבר. אבל אני חוזר ואומר, לא ייתכן שהאור אין סוף ישתנה באיכותו. אלא, הכלי המקבל הוא זה שמונע לקבל את האיכות המושלמת כמות שהיא. בסדר? האור יהיה אותו אור. זה לא משנה לאיזה מידה. בוא נחזור. אומר רבנו מוערכו, ואני אחזור. בסדר? כמה שורות אחורנית, שיהיה לנו את הרצף, אומר רבנו מוערכו, שלמעשה, מה שאין כן, אם היו הנאצלים בבחינת מרובה, כמו שאמרנו, או משולש, וכיוצא בשאר תמונות, כלומר כל מיני ציורים הדסיים, כי אז היה בהם זוויות בולטות, קרובות אלא אין סוף, קרובות, הכוונה אולי, כמו שאמר, היפה שלמה, מבחינת יכולת האיכות של האור, או קרובות מבחינת המגע אל היקף החלל, אלא אין סוף יותר משאר דדיהם, ולא מקבלים אור אין סוף בהשוואה אחת, השוואה גמורה, בסדר? ובסוף אומר רבנו מלכות, תמתין, כך אוויר, סבלנות, יש לנו זמן, בסוף ענף ג', למעשה זה בעץ חיים דף עם ג', התבאר, טעם, למה הוא צריך עניין הצמצום הזה ומה עניינו? כלומר, למה דווקא, שם הרב יעריך, למה דווקא בצורה הזו? למה דווקא עיגולים ומה עניין זה? כלומר, פה רב נותן לנו, איך אומרים? כללי. איך אמרנו פעם באחד השיעורים? יש אמירה בחז"ל, עשה תורתך כללים ולא פרטים. בוא קודם כל תכיר את המטריה. בוא תלמד את הבסיס. אחר כך אפשר להמשיך. עכשיו, פה אני רוצה להעיר הערה בשורות הבאות. זה למעשה, פה זה לא כתוב בקריאה שלמה, אולי כן, צריך כתוב מבית, בסוגריים יופי. המבית הזה למעשה, יש פה, זה היה חד משמעי אצל האדמו"ר, חד משמעי. אמר, זה טעות, זה לא מהדורה, פתרה איתך. זה טעות סופר. טעות מעתיק. למה? כי כשאנחנו מחפשים את שלושת השורות הבאות שמתחילות בעניין הצמצום, כן? עד חיטי קרדינותה, כן? אינם מופיעים בכלל, בשום צורה שהיא, לא במילה שונה, כלום, אינם, נעלמים. אין, לא מצויים, לא באדם ישר, סבך אדם ישר, ולא בקהילות יעקב. כלומר, הם לא נמצאים בדברי מוערכו. חוץ מכאן.
זה קורה נון ב...
לא. אלא למעשה, היה מי שכנראה העתיק, והוא בנושא הצמצום היה לו צורך כאילו לתת עוד הסבר, כדי להפנים, שאנשים יקלטו את זה בראש. אז הוא כתב, למעשה הכתוב פה, מצאתי כתוב. הוא ראה איזה פרשן שמהר, ואז הוא הוסיף, וזה השתנה עם השנים להשתמש, ועשו את זה מהם ב... אוקיי? אז מה שאנחנו נותנים עכשיו את השלוש שורות הללו, זה לא מדברי מוערכו בכלל, אלא הם נשארו כי הם נותנים עוד איזה מימד מחשבתי. אתה יודע? אומר, האומר, אנחנו לא יודעים מי הוא, עניין הצמצום הזה הוא לגלות שורש הדין, אם זה כבר אנחנו למדנו, אתם רואים, הוא חוזר. כדי לתת מידת הדין, אחר כך בעולמות, כלומר, פה הוא כבר אומר, רגע, יש עוד דבר. למה היה צריך את כוח הדין הזה? כדי שאחר כך היות והנאצלים נגררים אחר המעציל. אז יש מושג של שכר ועונש. יש חושך ואור, יש גיהנום, יש גן עדן. אז צריך להתחיל מתישהו. אז צריך ליצור כוח דין. כלומר, עצם העניין של יצירה על כוח הדין הזה הוא מתוך הצורך בהמשך לברוא נבראים ושכר ועונש וגן עדן וגיהנום. לכן הוא אומר שהצמצום נועד לגלות, תסתכלו בפנים, והוא נקרא בו צינה דקרדינותה, כמו חיטי קרדינותה, ותכף נסביר מה העניין, מי שלא זוכר. מעשה יוד המעציל, כמו שאמרנו בהתחלה, כשהיה לברצונו הפשוט לברוא את העולמות, הכל היה כמוס, נכון? אנחנו השתמשנו במושג כמוס, בו התברך. אז הקדוש ברוך הוא שם, כוחות הדין היו בביטול מוחלט, מפוזרות על כל המציאות. כן? אין מציאות, סליחה, חלום. אין סוף. הקדוש ברוך הוא מכנס את כולם לנקודה, למקום הצמצום, כן? כדי שיהיה מצב של דין. אבל לא בפועל. אבל לפני זה הם לא היו בפועל, וכאשר היה הצמצום, אז עבר להיות בפועל. כלומר, אין כבר כוח בעל תכלית, כמו שראינו מקודם, בהגדרה שלנו. כלומר, בוצינת קרדינותה, למעשה זה דרך משל. בתרגום קל זה בוצינת נר, או קרדינותה זה קושי, קשה. אור של קושי, אור קשה. אנחנו יודעים, הגמרא בפסחים מביאה, שלגבי דיון של אדם שקידש אישה בערב אחד, אחר שש שעות. אחר שש שעות אנחנו יודעים שיש כלל, אנחנו נמצאים ערב פסח, ושיש כלל שחמץ אסור בהנאה. עכשיו, יוד וחמץ עשו בהנאה, אם הוא קידש אותה. וחמץ, כלומר בחיטים, כן? שהם עכשיו בחינה של חמץ, האם הקידושים יתפסו או לא? מי דאורייתא? ודאי תופס. כי עדיין לא נאסר החמץ. העניין של איסור חמץ אחר שש שעות הוא דרבנן. כלומר, השאלה שם, והמחלוקת, הדיון בגמרא ובפוסקים, האם יש כוח לרבנן לבטל קידושין דאורייתא. לכן שם משתמשים במושג של חיטי דקרדינותא, כלומר, מצב של קושי, דבר קשה. כן? עכשיו, למה העניין הקשה? כי לכאורה על פניו, מה הבעיה? מדובר על חיטים שמגיעים ככה שם מבאי רשי ולתוספות, וערים שזה מגיע ממקום ששם החיטים הן קשות. הן לא ממהרות להחמיץ.
אין ביקוע.
כן, הן לא, אבל הן קשות, אין החמצה.
אם אין ביקוע, אין החמצה.
נכון, אין החמצה.
הגדרי של חמץ.
עכשיו אם ככה, למה הבעיה? אין חמץ, אז החיטים רגילות. אם חיטים רגילות, הוא יכול לקדש בענה. יכולה למצוא וקמח, לפות מצות בערב אחת, מה הבעיה? אבל אנחנו רואים ששם החזל ביטלו את הקידושים. אז אם זה את הקושי, המושג שפה משתמשים, מוערכו מביא את זה, זה רק לסבל את הרעיון של הקושי. כן, חיטים שהם קשות, כמו חוכי בוצינה, די קרדים, אותה? כלומר, אור שקשה, אור דין. זה הכל, זה המושג, לא יותר לזה, זה יותר מזה. אין פה מעבר את זה. לכן, הרב למעשה מביא ראיה לדבריו מהחיטי דקרדינותא לעניין של כוח הדין, שהוא כאור קשה. זה הכל, לא מעבר לכך.
נכון, לא
שייך. כן, נכון, כאילו. לכן אמרנו, השורות הללו לא נוגעות לנו.
בשם מי אמרת שזה
מלכף? לא יודעים, אמר האומר.
לא, בשם מי אמרת שזה מלכף עוד פעם?
אמור. ויש עוד, לא רק הוא, גם אחרים. אבל הוא היה מאוד נחרץ פה. שזה כאילו מה... אבל זהו, אנחנו רואים שבכל זאת זה נכנס בכל ספרי עץ חיים. כי פחדו לגל בזה. אז, כי לא יודעים מי זה. אבל ודאי זה לא מוערך. אז רק נזכיר בקצרה, האומר אמר שהצמצום הוא כוח הדין, שנעשה מנת שיהיה דין בעולם. זו אמירה יפה, שהיא חשובה, עניין של שכר ועונש. זהו. זה הכל. כי, איך אומרים? בורט. בוא נחזור לדברי מוערכו. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר עד נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני מהכוח בלתי בל תכלית, כלומר כוח החסד, והחלל נשאר פנוי מאור החסד הפשוט, ויש בו איפה? בחלל כוח של דין, שזה למעשה 10 הספירות מכתר ועד מלכות של מי? כבר למדנו, של אק, אדם קדמון. איפה? איפה זה היה? 10 הספירות הללו, איפה הם נוצרו? באמצע. נכון? והרגן. אומר מוערכו באמצע. באמצע אור אין סוף ממש. כלומר, פה יש חידוש עצום של הרב. למעשה באמצע אור אין סוף ממש נוצר כוח, שימו לב עכשיו, אמרנו שיש כוח בעל תכלית, כוח בלתי בעל תכלית, ומה ביניהם? איך זה מתחבר? הכוח חייב להיות מחובר. נוצר כוח ממוצע. כוח שהוא מחבר בין הבעל תכלית לבין הבעל בלתי תכלית. אחרת זה לא יעבוד. כלומר, אומר שוב פעם, תסתכלו בפנים, אני חוזר. והנה אחר הצמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני מאור החסד הפשוט, באמצע אור האינסוף ממש, אני אברה משהו שם. עכשיו, מה זה המשהו הזה?
מקום.
מקום. יופי. הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, כלומר עולמות אביה. אחר שפינה מעציל את המקום מאור החסד הפשוט, אז הוא ממשיך, ואז המשיך לנאור אין סוף קו אחד ישר. זאת אומרת, שנוצר מקום, שבמקום הזה, ואני אצייר פה, במקום הזה היה דבר כזה, קו. עכשיו.
למה הקו הזה מגיע, זה שלא מגיע עד הסוף זה ברור, אבל למה לא מגיע עד האמצע?
יופי, זה אחד, שאלה מצוינת. שתיים, הקו הזה אנחנו בדרך כלל בספרים, ומצויר, המצויר קו, כן? וקו שהוא למעשה ריק בפנים, כן? זה לא מלבן, מלבן צר. יש חלק מספרי עץ חיים שיש שם טעות, שזה מתחיל בדק ונגמר באבה. כלומר, הקו הולך ומתאבה. וזה טעות. כי זה לא יכול להיות, זה השבעה גמורה, זה עוד אין סוף. אבל באופן עקרוני אנחנו נראה אחר כך שגם הקו הזה מחולק לשלוש. כלומר, הוא בעצמו זה 1, 2, 3 בתוכו. שלושה חלקים. שלושה קווים, פתיחה, לא חלק, שלושה קווים. בסדר?
ג' קווים. בתור השני?
כן, לא, אחד ליד השני. כלומר, למעשה נוצרים, שצייר פה כאילו חלוקה לעוד שתיים, אז יש כאילו 1, 2, 3. בסדר? זה מיותר. 1, 2, 3. לא, זה בסדר. 1, 2, 3.
כן.
בסדר? כן. עכשיו, למעשה זה המקום ש... נוצר כמחבר, כממוצע בין אור אינסוף, שהוא השפע הפשוט,
לבין המקום,
לבין כוח הדין שנמצא בחלל. כלומר, הקו מהו? הממוצע. שמחיצוניות הקו, יש כוח הדין. פנימיות הקו, שפע, חסד, הפשוט, ההוא.
יש פה משהו מאוד מוזר. אנחנו בדרך כלל מדברים על משהו, על מיצוע ועל השלב הבא. פה יש משהו, יש את השלב הבא, ואחר כך יש מיצוע.
מצוין. למה? כי אם היה מיצוע, כן? השלב הבא, כן? לא יכול להיות. כי המיצוע, כן? הוא בתוכו אוחז פשוט לגמרי. הוא האור אין סוף, לכן הוא נותן שיהיה המשך. הכל היה מתבטל, אולי אין סוף. עכשיו, והשאלה ששאלת למה הוא כאן, היא תשובה שאני רק אצייר לך ואתה תבין מיד. אנחנו אמרנו שיש עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, נכון?
כן.
עכשיו, זה לא יצא טוב בציור שציירתי. עכשיו, רגע, רגע, רגע.
בעצם יש חלק מהעיגולים שמקבלים פעמיים.
לא, 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 לא. עכשיו, למה הוא צריך להגיע כמעט עד סוף היקף המעגל הפנימי? מסיבה פשוטה, תצייר לך את זה ככה. סתם עכשיו אני אעשה רק שלוש, כן?
כן.
אבל זה עשר, וזה הקו. זה העיגול החיצוני, בסדר? לגמרי. עכשיו, מה עכשיו? למה? כדי שזאת תקבל מאור אין סוף גם כן, אז הוא צריך לעבור את כל הקודמים לו. נכון?
כן.
יפה, אז הוא צריך להיות כמעט עד הסוף, נכון?
למה כמעט עד הסוף?
למה? כדי שגם מידת המלכות תקבל עד הסוף.
המלכות...
רגע, המלכות היא עיגול.
המלכות היא עיגול הפנימי. אז אם הקו הזה מגיע למלכות, אז הוא יהיה גם לכתר, גם לחוכמה, גם לבינה וכו' וכו'.
השפע אין סוף מגיע בשווה לכל ספירה.
עד המלכות. עכשיו, אנחנו רואים פה למלכות, אז למה שהוא ימשיך לפה?
הוא לא יעוד. יפה, כי אחר כך מתחת לזה יש עולם הבא, אחריו.
למה מה ההיגיון של זה? אני מבין.
יש עולם בתוך עולם בתוך עולם בתוך עולם. לפי זה מה אמרנו? שעולם זה האק, נכון?
יש
בתוך... שכולה בתוכו עשר. עכשיו יבוא הצילות.
בגלל המיצוע, לא בגלל העיגולים.
לא, לא, לא.
בגלל המיצוע?
חייב להגיע לכולם בהשוואה אחת. כלומר, הקו למעשה הוא זה שדרכו עובר החסד הפשוט. רוחות הדין מקבילים מבחוץ, כל ספירה לפי בחינתה.
כן.
אז צריך להגיע לכולם.
כן.
לכן הוא חייב להמשיך כמעט עד הסוף. למה הוא לא עד הסוף? כי הוא התבטל.
כן, אני יודע, זה פשוט, כי כמעט הסוף, אז
אין עיגול.
זה היה נוח.
נכון, בסדר?
זה בעצם שני עיגולים. אבל עדיין, עוד פעם, אני עדיין לא הבנתי, תסביר לי עוד פעם, למה הוא צריך בעצם להגיע לכתר פעמיים בעצם?
הוא לא מגיע לכתר פעמיים. איפה הוא מגיע פעמיים לכתר?
כי אם הוא ממשיך לפה, הכתר הוא גם כאן.
הוא לא מגיע אליו.
אז בסדר, אז לחוכמה.
יופי, אתה פשוט היום אני רואה אתה בראש המוערכו. זה ההמשך. זהו, יסביר מה זה עולם העיגולים.
אוקיי, זה שהוא לא מגיע עד לשם זה ודאי, כי אז יש פה שני עיגולים.
השאלה שלך נפלאה, אני לא אענה לך עכשיו, אבל למעשה זה עולם העיגולים, מה שאתה אומר. שהקו הופך להיות עיגול. זה בהמשך. תראה? אבל היום אני רואה, תפסת את הראש של מוערכו, של כוח. בוא נחזור. והנה אחר הצמצום על אשר עד נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקנים, אמרנו מהאור החסד הפשוט, מכוח בלתי בעל תכלית. ואחר נשאר פנוי מהאור הזה, אז למעשה באמצע האור אין סוף ממש, היה, הנה כבר היה מקום שיכולו להיות שם הנאצלים, הנבראים, היצורים, הנעשים. ואז המשיך מן האור אין סוף, קו אחד ישר, ושימו לב, אני רוצה פה לדקדק. אמרנו שהקו צריך להיות שווה, ולמעשה באופן אמיתי ופנימי, ואנחנו נראה את זה אחר כך בעץ חיים, הקו הזה מחולק לשלושה קווים פנימיים, שלושה חללים פנימיים. חסד, דין, רחמים. ימין, שמאל ואמצע. בסדר? הוא לא מצויר בתוך הספרים. כלומר, למעשה בקו הזה נכנס כל השפע של האור אין סוף, חוץ מאור אחד. איזה? מלכות של מלכות של האין סוף. למה? כי איפה היא חייבת להישאר? בחלל. זה כוח הדין. אם היא לא תהיה בחלל, יתבטל הכל. היא המקבילה. אמרנו שמלכות המלכות היא הכוח הדין של האין סוף. עכשיו, היא חייבת להישאר בחוץ. אז אם ככה, זה גם הרב אומר את זה בעץ חיים, בחלק השני של עץ חיים. שם הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, עכשיו אנחנו נכנסים קצת לבאמת משלים בלבד. משל כדי שנבין. הוא אומר ככה. אם אנחנו לוקחים 100%.
לוקחים?
100%. אור אין סוף. זה 100%. 99 נכנסים לתוך הקו, ואחד נשאר בחוץ, בחיצוניות הקו. אוקיי? כלומר, הקו הפנימי זה 99 אור פשוט, והחיצוניות של הקו, כי אנחנו רואים קו, יש לו פנימיות וחיצוניות, זה המלכות של מלכות של אינסוף. כי זה חייב להיות כלתת קיום לכל החלל. כי החלל התפנה מאור החסד. ואור אינסוף הוא חסד, הוא חייב להיות. אומנם שם הוא לא בא לידי ביטוי, אבל בלי זה לא יהיה כלום. גם כוח הדין מתבטל. אי אפשר שלא יהיה שם. בסדר? אז כביכול בתוך הקו יש 99% של אור אינסוף, ומבחוץ לקו, חיצוניות הקו, יש אחוז אחד מאור אינסוף. בסדר? הקו בכללותו הוא 100%. בסדר? חשוב לזכור. ככה אומר רבנו מוערכו בעץ חיים חלק ב'. כלומר, למעשה אנחנו מוצאים שזה מה שאומר עכשיו, תסתכלו במוערכו בפנים, המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר מאור העיגול שלו. כלומר, שימו לב, הקו הישר הזה, מאיפה הוא בא? מהאור של העיגול של המעציל. בסדר? אז הוא חייב להיות אור אינסוף. פה אנחנו עכשיו נכנסים, וואו, טוב, יש לנו 8 דקות. פה אנחנו נכנסים לאחד הדברים המתוקים של דברי הרשע שהזכרנו בשיעור הקודם ודברי נכדו. כאן בהגעה, ואם יש לכם הספרים הם שלכם, אתם יכולים לעשות הגעה. הרשש כותב במקום האור העגול או העיגול שלו, הוא מתקן וכותב האור העליון שלו. כלומר, אומר רבנו הרשש, לא ייתכן, לא שייך לומר על האין סוף עיגול. לא שייך. כי אין לו שום דמות. אין לו שום צורה. לכן הוא מוסיף ואומר, בשאר ההקדמות, ובו שערים, יש עוד כמה ספרים שמזכירים את זה בשמו, שלמעשה אנחנו רואים שבכל זאת זה כתוב עיגול שלו. זה לא פעם הראשונה שמופיע עיגול שלו. אז מה בא פה למעשה רבנו הרשש לחדש? שהוא אומר, האור העליון.
זה לא בחינת העיגול מצד הקדוש. לא,
זה חידוש עצוב. זה משהו מתוק מדבש. אומר, שאלה, למה בכל שאר המקומות הרשש לא תיקן? לא בבוא שערים, לא בשער ההקדמות, שמופיע עיגול, מה שריגול. ורק כאן כשהוא מדבר שהאור אין סוף, כן, נכנס לתוך הקו, וכמו שאומר מוערכו, מאור אין סוף, אז המשיך קו אחד ישר מהאור העגול שלו, הוא אומר לא, תקרא את זה ככה, המשיך מן אור אין סוף, קו אחד ישר מהאור העליון שלו. פקר. כלומר, לפי דעת הרשש, פה מדובר על אור אחר. כלומר, יש פה אורות שונים. עכשיו אנחנו נעמיק בזה. בסדר? בדקות הקרובות. למעשה, מי שמבאר את דבריו, כבר אמרנו בשיעור הקודם בתזכורת קצרה, זה נכדו בספר דברי שלום. רבי רפאל, שהוא היה נכד הרב, למעשה הוא לא למד אצלו, כי הוא, רבנו הרשש נפטר כשהוא היה בן 2. הוא למד אצל חברותה של הרשש. הוא אומר שכוונת רבנו הרשש לומר לנו שיש שתי מציאויות של שפע. קודם כל. יש אור. יש אור עליון. זה אחד. עכשיו, רק כשאנחנו למדנו, שהאור הצטמצם. נכון? אמרנו שהוא הצטמצם, ונכנס לתוך החלל. זה הכל. נכון? כלומר, הכוונה, מה היא? שהאור שהיה בתוך החלל, הוא זה שצומצם. עכשיו, האור שהיה בתוך החלל, צומצם, ואז הוא עלה. בכוח הצמצום. הוא עלה. וכשהוא עלה, לאן הוא עלה? הוא צריך להגיע לזה מקום. היום זה יצטמצם, זה כאילו אתה דוחס פנימה, אז אני צריך לצאת לאיזה כאילו, נכון? לאן הוא יוצא מתוך העיגול? אומר רבי, עונך אל הרשש, שהוא למעשה האור הזה נכנס לתוך הקו. כי זה אור הסוף. הרי כשבזמן שהיה צמצום, כביכול אור הדין דחס החוצה את אור החסר. נכון? אז אנו דוחס אותו לתוך הקו. דהיינו, מזה אנחנו קודם כל לומדים, שבמהלך הצמצום כבר נוצר מה? הקו. כי צריך להכיל בתוכו את מה שיוצא החוצה מהצמצום. זה דבר אחד. אתה יודע? זה תהליך שלך במקביל. עוד, אומר הרב רפאל שלום, הוא אומר, שרבי, סליחה, הוא אומר שהאור העגול למעשה זה אור אחר, זה אור שהתעגל סביב הטבעת בפנים. ולכן כשאנחנו מדברים על הטבעת, זה החלל בהיקף הפנימי שלו, מסביבו התעגל האור הזה, והאור העליון שהוא השפע של החסד הפשוט נכנס לתוך הקו. כמו משפך. היה דחיסה ונשפך לתוך הקו, והאור העיגול שמדובר זה אור של העיגול בהיקף הפנימי של הצמצום.
מה ההבדל בין זה
לבין בעל התניה? יפה, יפה, לא, בעל התניה, יופי, יופי. לא בעל התניה, כן, זה סוד, בעשה ברסוד הרי...
כן, מה ההבדל?
כן, איכות בעירה, לא איכות בעירה. עכשיו...
את הקו הזה...
יופי, אני מעריך שזה המקור לדברי הדבר ההוא. נראה לי.
אז יש בזה...
או, לפי הרשש, תכף נראה. לפי הרשש ככה זה נראה. עכשיו, זאת אומרת שיש שני אורות. יש האור שמקיף את הטבעת הפנימית של הצמצום, שזה אור העיגול, וזה אור של העיגול. ויש אור עליון שהוא למעשה מחוץ לחלל. אתה יודע? יש ספר שנקרא, של רבי סלמן מניה, אני חושב, נקרא שורשי הים. שם הוא גם כותב ככה. שורשי הים. כן. ככה הוא כותב, שמה שמה מפה שנכנסו שתי אורות. לא אור אחד. אתה יודע?
אור
עליון ואור העיגול. זה חידוש עצום. לכן, עד כאן אנחנו הבנו למעשה שהיה אור בחלל שהצטמצם ונכנס לתוך הקו. נכון? ובתוך הקו יש בו כוח בלתי בעל תכלית, שזה אור אינסוף. נכון? כמו לפני הצמצום. ובחידוש הרב דברי שלום, הנכד של הרשש, משמע שיש שפע שהוא קיים בחלל, ויש שפע שבא מחוץ לחלל, שלא היה בחלל. לכן יוצא.
החלק שהיה בחלל לפני שנוצר החלל.
אז לא היה חלל. כן. הוא לא נמצא בחלל, הוא לא היה בחלל. יוצא מדי שהשפע שבא מחוץ לחלל, הוא יותר זך מהאור שיש בחלל. ודאי. אבל הוא לא אור פשוט. הוא לא אור החסד העליון. הוא אור בעל תכלית. יופי. לכן הוא נקרא בשם הרשש אור עליון, כי הוא קרוב יותר אל המעציל, אבל מה תפקידו?
מקבל.
הממוצע.
אבל זה אור שהוא לא חסד והוא לא דין.
הוא הממוצע.
אז זה התפארת.
כן, זה הממוצע. כלומר, לכן...
אבל מאיפה הוא בא?
הוא בא, כשהיה צמצום, כן? הוא בא מהאור אל סוף, כן? בהיקף הטבעת של העיגול
בחוץ,
שתפקידו היה מבחוץ, כן, להיות המש... המחבר.
זה האחוז אחד שנקרא,
נכון.
זה המלכות ומלכות.
לא, אפשר להגיד מלכות ומלכות, אבל אנחנו לא נגדרנו אותו, הוא לא מגדיר אותו שם כמלכות ומלכות, אבל הוא אומר זה אור עליון שהיה מחוץ לחלל, והוא נברא, כן? אבל הוא יותר קרוב למעציל מאק. כי הוא מבחוץ. ואק הוא בתוכו.
אבל הרגע שהוא נכנס לתוך הקו, אז הסטטוס משתנה.
לא, הוא לא נכנס לתוך הקו. הוא נשאר, הוא נשאר. כן, עכשיו מה קורה? ו... יופי מדוק, אני באמת השיעורות מהתראי לי. אומר הרב צפלושה בפנים, שזה עכשיו הספר חזק. אומר רבנו מרחו, לאן האור העיגול הזה, הוא מתפשט, מלמעלה למטה, שזה האור שבתוך הקו, הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. כלומר, למעשה זה הציור שציירנו פה.
למעלה זה מה? זה הכיף?
ולמעלה, הטבעת, מההיקף, נכון. מהעיגול הראשון. כלומר, מכאן, כן, יורד הקו, משתלשל למטה, עד מלמעלה למטה, ויורד תוך החלל, כזה. ואז יש פה חלוקה פנימית של שלושה קווים.
האור הזה,
זה אור אינסוף.
מהאור שפה בעצם
בקו? הוא 99, כן, הוא 99.
הוא גדול, האור פה, בקו, הוא גדול מהאור שבעצם...
כן, ודאי, כי זה אור אינסוף, זה אינסוף.
יותר גדול מהאור שמסביב.
נכון, נכון, למה? כי זה איכות.
כן.
זה אור אינסוף.
שמסביב.
זה אור נברא.
עוד פעם, הוא לא האור שפה מסביב, אלא בעצם...
כן, האור שמקיף פה את הדמת הוא נברא. זה בתוך הקו, זה אור אינסוף.
אז עכשיו יש כאן שלושה
סוגי אור. יופי. אז יש לנו אור עליון, שהוא הסובב את הטבעת של החלל. אור עדין, שהוא בתוך החלל, עם המלכות, המלכות אינסוף. ואור אינסוף בתוך הקו. בסדר? זה לפי רבנו הרשש. עכשיו ממשיך רבנו הרשש.
רק שנייה, רק שנייה. האור שבתוך הקו.
אור אינסוף. פשוט.
זה אור יותר זך מהאור שבחוץ.
ודאי, 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 ודאי. כי זה אור אינסוף עצמו.
אבל הוא בתוך הקו.
אבל הוא בתוך הקו, כי זה הצמצום. תכף לא, אני בואי. לכן, ממשיך רבנו הרחום ואומר, ראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו, ונוגע בו, כלומר נוגע בטבעת כביכול, כי הוא חייב לקבל את זה משם. אבל אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו לא נוגע באור אינסוף, כי אז הוא יתבטא. בסדר? זה ברור. כי אז כאילו לקחנו וחצינו את הדעה, יגול הזה, זה שתי טבעות, שתי חצאים.
יש פה משהו שאינו מבין, כן. שלא הבנתי את כל כן. הסיפור. אני מבין איך הדבר הזה מתבצע ברגע הראשון. השאלה אם יש פה רגעים, יכול להיות שכל רגע...
תכף אנחנו נראה, תכף אנחנו נראה ש...
הרי ברגע השני, יש פה בעיה מסוימת, כי... האור שמסביב מבחינת העיגול, דיינו,
האור העליון הזה.
לא האור העליון, האור שמקיף,
כן.
הוא בעצם נמצא גם פה ופה ופה.
נכון.
עכשיו, בעצם האור הזה הוא אור עליון שיותר זך ממנו. עכשיו, ממי הוא יקבל? ברגע הראשון, הרי הכל נוצר בבת אחת. כן. בעצם בזה אחר זה, אבל בבת אחת זה בעצם היינו רק. זה בעצם המשמעות של מה ששאלתי לפני. עכשיו, אבל מה קורה בשלב הבא? כי הדבר הזה צריך לקבל מאיזשהו מקום.
הוא מקבל, אמרנו.
הוא מקבל בעצם מהפשטות הגבוהה.
לא, זה מה שאמרנו, זה מה שאמרנו עכשיו.
כל רגע נברא מקום מחדש.
לא, לא, שים לב. אומר לך פשוט בשורה הבאה, ודרך הקו הזה נמשך להיפשט אור אינסוף למטה. כלומר, בואו נעשה עכשיו ציור. יש לנו אינסוף.
כן.
זהו. יש עיגול.
ואז נוצר בתוכו
עיגול. עיגול שמסביבו. אני בכוונה עושה פה סרטוט של נקודות, זה אור עליון, כן?
אז זה אור עליון?
זה האור עליון, שהוא מקיף את הטבעת.
יפה.
ופה הקו. עכשיו, היות וכל זה צמצום, אז אור החסד שהיה כאן נדחף ועולה לתוך הקו.
כן.
אז יש לנו צוואר דבר כזה, אור אינסוף, כן. מסביב להכל. אור עליון סביב הצמצום, בפנים כוחות הדין ומלכות דמלכות, וכאן אור אינסוף.
האור עליון, אור עליון הוא נמוך יותר מאור אינסוף, הוא לא גדול.
בוודאי, הוא נברא אמרנו. אבל הוא יותר גדול ממה? מהאור שבתוך החלל.
אבל איך האור שבתוך הקו הוא האור אינסוף, הרי הוא בתוך הצמצום. הוא בתוך הצמצום.
יפה, זה בדיוק הצמצום. האור אינסוף צמצם את עצמו בנקודה אמצעית שלו. זה הצמצום, זה מהות הצמצום, שהוא כביכול יתכנס ויתכווץ כדי לאפשר קיום לזולתו. כי אחרת לא היה קיום, נכון? בסדר?
אבל אז... איפה הוא היה? איפה הוא היה? טוב, בסדר.
אתה מבין אותי?
אתה אמרת שהדין...
הרי כוחות הדין מה זה?
אתה אמרת שעצם הדין רחמים, אז אם הוא יצאת הדין
רחמים... הדין דחף כביכול...
לכאורה, לא?
כן, כאילו קיבץ את כל כוחות החסד הפשוט.
שאלה עם מה גרם למה? אתה אומר שהדין גרם לזה, אבל
בעצם הדין גרם לזה. הרצון לברוא את העולמות יצר צמצום שמונע את החדים להתפשט. בהכרח הוא צריך להתקמצם. לתוך הקו. ולמה משום שדרך הקו הזה נמשך להתפשט אור אינסוף למטה. כלומר אנחנו מוצאים קו, ושפע שעובר אור אינסוף, ברוך הוא בתוך הקו, והוא למעשה נוגע בחלקו העליון באור אינסוף. כן? באור אינסוף. ואנחנו מוצאים כך, וזה ההסבר הפשוט לפי הרשש עכשיו. השפע שהיה בחלל הוא חיצוניות של הקו, כי הוא מבחוץ לקו, נכון? הוא מחוץ לקו. זה נאצל ונברא. האור שבתוך החלל הוא נאצל ונברא. זהו, אין בזה שום מחלוקת. השפע שנכנס לתוך הקו, כלומר פנימיות הקו, זה אור אינסוף עצמו. אחרי זה את הפשוט ההוא. ולעיתים לבריאותה. בסדר, יש לנו כמה דקות? קטן. כן, אנחנו עומדים ללמוד. כלומר, על ידי האור אינסוף הזה, שבקו מקבלים כל הנאצלים, הנבראים, היצורים הנעשיים, את השפע שמגיע להם לפי הבחינה שלהם. איך? אומר הרב, מתפשט אור אינסוף למטה. כלומר, דרך הקו יורד אל החלל, כן? ויורד למטה עד איפה? עד העיגול הפנימי הראשון. קטע, יורד הקו, בסדר? משפיע אל הקטר, נכון? מציין, יוצא ממנו, ועובר לחוכמה, וככה עובר אל הבינה, וככה הוא ממשיך והולך, כן? כלומר, למעשה יוצר דבר כזה. יש בניית שיעור קומה של ספירה, שכבר למדנו שזה תהליך של זמן, נכון? גומר השפע למלא את הספירה באיזשהו קומה, הוא יוצא ממנה ועובר מהחלל שבין הספירות אל הספירה הבאה. כלומר, אור השפע אינסוף, האור השפע אינסוף עובר דרך הקו אל הספירות. מאחד השני, מאחד השני, כאשר הוא ממלא כל פעם את הספירה הקודמת לה בשיעור קומה. איפה אור עליון? לא, בתוך הקו.
בתוך הקו?
כן, בתוך הקו. תאר לתפירה זה כמו צינור כזה, שכל פעם יורד לפי האור, המרחק שלה, מקום ההשקיה. לכן אומר הרב, שלמעשה זה הדרך בעשרה העיגולים. זה העיגולים. אלא שבעיגול האחרון, כלומר, הקרוב ביותר אל האינסוף, העיגול הגדול ביותר, ההיקף הגדול ביותר, השפיע בו שפע, שהוא הגיע לסוף, כן? הוא משפיע שפע, אבל לא נוגע בו. הוא נשאר לא מחובר אליו. מה שנקרא, קחו את השערה, בציורים זה נראה כאילו בריחה, קחו את השערה, כי הוא צריך להשפיע על החלל, כל הזמן. ככה יתבטא לחלל, נכון? הכל יתבטא, בלי שאין שם אור אינסוף, בצורה כלשהי, יתבטא לכל. אז הוא מגיע כמעט אל הסוף, ולכן שימו לב, אומר מוערכו, בזה אנחנו עומדים לסיים, ובמקום החלל ההוא הציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם, זה מה שקוראים מקום, מקום לבריאות להתגדר בו. וזה כמו צינור, רק דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של האינסוף, ופה המושג מים, הכוונה היא שפע, כן? מים זה הגדרה לשפע, אל העולמות, כך אומר מוערכו, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. כלומר, הקו למעשה הוא הצינור של השפע של האינסוף לכל הנבראים ש... יבואו אחר כך וכשבאו עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים על נבראים, זה הספירות, שבתוכם כמוסים כל העולמות שבאו אחר כך, הביאה. תהנה, מרצון שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו, אמן ואמן, שבוע הבא, בעזרת השם, אותו יום, אותה שעה, כל טוב שלך.